אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית. והאמת היא שהיה אפשר להתעכב על כל מילה, אבל אנחנו מוכרחים בכל זאת להתקדם. ואנחנו מגיעים עכשיו לפרק ב', פסוק ג'. לא עסקנו בו, אבל אנחנו נחזור על הפסוק על מנת שנוכל להתקדם. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, יום השביעי הוא הזמן ההיסטורי. כלומר, הזמן שבו ריבונו של עולם שובת. זה יום השביעי. ולכן גם לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, כי זה סוג משפט שנאמר בסיומו של יום, ומאחר והיום השביעי טרם מסתיים, אז אי אפשר לכתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אבל למדנו גם שיש איזושהי משימה של היום השביעי, והיא להשלים את מה שאלוהים שבת בו, כן? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ויקדש אותו, נתן לו משימה. המשימה של היום השביעי, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, זה הקדושה. וקדושים תהיו, זאת היא המשימה של היום השביעי, וכאשר המשימה הזאת תושלם, אז ייכתב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יחל היום השמיני. מהו החלק של היום השביעי? מהו, הייתי אומר, החלק של הבריאה ביום השביעי שצריך להשלים את עצמו? זה אותו חלק שאשר ברא אלוהים. מהו החלק שאלוהים ברא? אנחנו למדנו מהשיעורים הקודמים שמה שאלוהים ברא ולא עשה זה האדם. כן, ויברא אלוהים את האדם. וכאן יש איזושהי בעיה, כי הרי בתוכנית של בריאת האדם בפסוק כ"ו של פרק א' למדנו ויאמר אלוהים נעשה אדם, ובמקום שיעשה האדם בסופו של דבר רק נברא. אם כן, יש חלק של הבריאה שלא הושלם שעדיין צריך לעשותו, כן? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, יש משהו שנשאר לעשות, ומהו אותו חלק? האדם. איך הוא עושה את עצמו? על ידי הקדושה. וזה מסביר לנו תופעה ייחודית שאנחנו רואים בעולמנו, שהאדם הוא היצור היחיד שעדיין לא הושלם, שעדיין מתפתח. באיזה מובן הוא עדיין מתפתח? אנחנו רואים שבעלי חיים, למשל, ממשיכים להתפתח, אבל בקצב איטי ביותר. קוראים לזה מוטציה. מוטציות יש פעם במספר גדול של שנים, אנחנו רואים מוטציות ביולוגיות. לעומת זה, אצל האדם ישנה התפתחות תרבותית, והיא הרבה יותר מהירה, ואנחנו רואים שהאדם הולך ומתפתח תמיד מהבחינה התרבותית, והדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל בצורה בולטת, בעצם העובדה שהאדם מתלבש. כן, שזה דבר ייחודי. לא מצאנו שום בעל חיים שמתלבש, ובוודאי לא שמשנה אופנה כל שנה. כן? זאת אומרת, התחושה שהאדם עדיין צריך להשלים את עצמו היא תחושה מצויה אצל האדם, ובמיוחד בנשים יותר מאשר בגברים, לפי המציאות העובדתית שכאשר אישה פותחת ארון מלא בגדים, היא אומרת, אין לי מה ללבוש. כלומר, זו התחושה שעדיין יש משהו, עדיין האדם האידיאלי עוד לא הומצא. ולכן הוא צריך להחליף בגדים תמיד. ברור, אחת השאלות שעלו בשנות ה-50 הייתה הגדרת האדם. שאלה של האנתרופולוגים. מה מגדיר אדם כאדם? יש אפילו איזה רומן שנקרא בעלי החיים המעוותים, מעט סופר צרפתי בשם ורקור, שבו הוא דן בצורה, אומר, ספרותית, באיזה סיפור על איזה שבט באיזה מקום רחוק שעולג לגביו ספק האם הם קופים או בני אדם. יש איזה ויכוח שלם שעולה מסביב לשאלה הזאת, וזה מגיע לבית משפט מכל מיני סיבות שאנחנו לא נפרט אותן כעת. בסוף אפשר לומר שהמסקנה שעולה מכל הדיון זה שהאדם זה מי שמתלבש. ואין לך שום חברה אנושית בעולם כולו שאין בה לבוש. אפילו אם הלבוש הוא חוט מסביב לצוואר, אבל זה כבר תוספת. כן? זה לאו דווקא כיסוי הערווה. כן? עצם זה שהאדם מוסיף משהו. ואם כן, זה אומר שהטבע איננו מספק אותו. גם מבחינה אבולוציונית יש דבר מאוד מעניין. אחת השאלות ששואלים מנסחי התיאוריות האבולוציוניות, מדוע האדם אין לו פרווה? הרי אם הקופים יש להם פרווה, והיצורים הקדומים שכנראה מהם משתלשל האדם יש להם פרווה, אז מדוע שלאדם לא תהיה פרווה? כן, שאלה טובה. התשובה שניתנת היא כזאת. יש הרי איזשהו שלב בעובר של הקוף, שבתור עובר גם כן אין לו פרווה ברחם אמו. הפרווה מתפתחת לקראת סוף ההיריון. עכשיו, האדם, מבחינה אבולוציונית, פיתח יותר ויותר את קופסת המוח בצורה הרבה יותר גדולה מאשר כל בעל חיים אחר, וההשקעה הזאת באה על חשבון היכולת של הפיתוח המוקדם של הפרווה, באופן שהאדם יוצא מן הרחם ועוד לא הספיק מבחינה טבעית להשלים את עצמו. כך שאם ניקח את ההגדרה באופן מדויק, יוצא שהאדם זה סוג של קוף מפגר. כלומר, הוא מפגר מבחינה טבעית. היה ראוי שהאדם ימתין עוד קצת ברחם אמו, ואז הוא יוצא עם פרווה ולא היה צריך בגדים, אבל הנה הוא יוצא לפני הזמן, ולכן יש לו איזה פיגור ביחס לטבע, שאותו הוא משתים על ידי התרבות. כמובן? זה אחד הסממנים. טוב. אחרי כל הדברים העמוקים והיפים האלה, אנחנו נחזור אל הטקסט של התורה. כאן סטינו קצת אל עולם המחקר. בואו נחזור אל הפסוקים. בפרק ב' פסוק ד'. כותרת לספר בראשית. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. הנה, מתחיל מספר. כן, בבקשה. נכון. זה אומר, אם הסיום של היום השביעי לא נכתב, זה אומר שהיום השביעי הוא זמני. אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם מותר להדליק אש בשבת?
לא.
לא. האם כבודו ידליק אש הבוקר?
לא.
האם אתמול? כן. אתמול הדלקת אש, אבל אסור להדליק אש בשבת. מה התשובה שלך?
אתמול לא
היה שבת. זאת אומרת, התורה לא השתנתה. נכון? אבל השבת עברה. פשוט מאוד. בסדר? אז גם התורה מדברת על היום השביעי, שטרם הסתיים, בעזרת השם, יתברך, יתעלה, יסתיים. ובכן, אני רוצה פה לחזור אל מה? מה הבעיה שלך? אין לי מושג איך התורה תופיע ביום השמיני. הייתי אומר ככה, הייתי אומר יותר מזה. אתה מכיר את אלה שנכנסו ליום השמיני? בתורה יש סיפור על שניים שנכנסו ליום השמיני. כן? נשרפו. מדובר על נדב ואביהו. למה הם נשרפו? כי הם הורו הלכה בפני רבם, כך אומרים חז"ל, נכון? זאת אומרת שהם לא רצו יותר לקבל את ההנחיות של תורת משה. הם אמרו, ההנחיות של תורת משה זה מתאים ליום השביעי, אנחנו ביום השמיעי לא רוצים לשמוע לך. הייתה פה סברה. עכשיו, למה הם לא צדקו? כי הם נכנסו ליום השמיני באופן זמני, על מנת לחזור. זה כמו שהכהן הגדול, כשהוא נכנס לתוך היום השמיני ביום הכיפורים, אז אנחנו משביעים אותו. נכון? מה זה משביעים? צובעים אותו בצבע השבע. משביעים, מלשון שבע. כן? שלא ישנה. כי שם ביום השמיני הוא עלול לעשות מה שהוא רוצה. כמובן? טוב.
מה הגדרה שזאת אותה רותואה נצחית ולא תהיה מוטלת? כוונה רק ביום השביעי.
זאת התורה לא תהה מוחלפת, אומר הרמב״ם. מדוע הרמב״ם מסביר במורה נבוכים מדוע הוא סובר שהתורה לא תשתנה? אומר הרמב״ם, כי התורה זה הדבר הטוב ביותר עבור העולם במצבו הנוכחי. ומאחר והמצב הנוכחי של העולם הוא נצחי ולא ישתנה, לכן גם התורה נצחית. עד כאן דברי קודשו של הרמב״ם. יוצא שאם, אפילו לפי הרמב״ם, נניח שהעולם ישתנה, אז גם התורה תשתנה. מובן? כל השאלה היא האם המציאות של העולם כפי שהיא היום היא נצחית או לא. ובזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. מובן? השאלה האם התורה העליונה העתידה להיות היא זהה, היא העמקה של התורה שלנו, או שהיא גילוי עליון יותר, גם זה מחלוקת בין הראשונים. בסדר? טוב, אבל אני נזכיר לך שבקהלת רבה אמרו רבותינו על הפסוק הבל הבלים הכל הבל, שכל התורה שבעולם הזה הבל היא לפני תורתו של משיח. מפורש. עכשיו, מכאן ואילך אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה, כשנגיע נדבר. בסדר? עכשיו, לעומת זה, הנוצרים למשל סברו שהעולם כבר נגמר, העולם הקודם עבר, ולכן הם סברו שהם יכולים לבטל את התורה. יש רק בעיה אחת, שהעולם נשאר אותו עולם. כן? זאת הבעיה. טוב, בואו נמשיך בפרק ב', פסוק ד', שאני מנסה במאמצים רבים ללמד אותו. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. את הפסוק הזה אני הייתי שם בכיף בתחילת התורה. נכון? זה די דומה לפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה גם מתחיל באלף, אז בכלל, הרבה יותר ראשונים מאשר תורה מתחילה בבית. כן? אז אם כך, יש לנו פה תחרות בין שני סיפורים בתוך התורה עצמה. איך לספר את הסיפור של בריאת העולם? אני אגיד לכם יותר מזה. המסורת של חזן אומרת שהמילה אלה היא שונה מן המילה ואלה. שכל מקום שכתב ואלה מוסיף על הראשונים. וכל מקום שכתב אלה פסל את הראשונים. זאת אומרת שהפסוק הזה, אלה תולדות השמיים והארץ, בא לפסול את כל מה שקראנו עד עכשיו. חבל על הזמן שלמדנו. 34 פסוקים מיותרים. נכון? הרי אומר לך הכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ. כל מה שקראת עד עכשיו, שים דילית. למה? עכשיו צריך להבין גם, אם התורה אומרת, פסל את הראשונים, נשאלת השאלה, אז למה היא כתבה את הראשונים? כלומר, הפסילה איננה פסילה מוחלטת, אבל היא באה לסדר את הכל מחדש, כאילו איפוס מחדש של הקריאה. מה שונה כאן, אלה תולדות השמיים והארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? המילה, הייתי אומר, מילת המפתח, זה המילה תולדות. תולדות. תולדות, מלשון? להוליד, כן? הולדה. ילד. כלומר, זה עולם שבו צריך להוליד את השמיים ואת הארץ. בהי ברעם. מה זה בהי ברעם? איזה משקל זה? איזה בניין זה, סליחה? מה? כלומר שזה התפעל. כלומר, אתה קראת בתורה שלך בהית ברעם. יפה. אבל אצלי לא כתוב בהית ברעם. נפעל, נכון? זה נפעל. אתה צודק. כן? כנראה שקיבלת ציון טוב. בדקדוק לבגרות. כן, אם כן, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם, לשון נפעל. כאילו שהשמיים והארץ נבראים מעליהם, או על ידי עצמם, בהי ברעם, על ידי עצמם, כשהם בוראים את עצמם. כלומר, יש איזה הבדל בין הפרשה הראשונה, שבה הקדוש ברוך הוא הפועל היחיד, לבין הפרשה השנייה, שבה יש שותפות של הבריאה בעשייתה. וזה בדיוק המימוש של התוכנית של הפסוק הקודם, אשר ברא אלוהים לעשות. מי יעשה? כבר לא אלוהים, האדם יעשה. אז אם כך, ההיסטוריה של היום השביעי לפי התורה, זה ההיסטוריה של התולדות. האדם צריך להוליד את האדם. כאשר האדם מצליח להוליד את האדם, כנראה שהוא הצליח במשימה של לעשות, במשימה של הקדושה. ברור? יוצא שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. הרי אנחנו מביאים ילדים לעולם. איפה? אז למה ההיסטוריה ממשיכה? זה צריך להיות, זה בעצם אפשר לומר שההיסטוריה הייתה יכולה להיגמר עם האדם הראשון שנולד מכוחו של האדם. מי זה היה? קין, נכון? קין. כלומר, קין הוא בעצם מועמד להיות המשיח. כלומר, אפשר לומר שהסיפור של התורה זה הכישלון המתמיד לאורך כל ההיסטוריה של המשיחיות. זה צריך להצליח, וזה עוד לא הצליח. נאמר כך, האדם הראשון היה, ללא שום ספק, אדם. האדם האחרון הוא ללא שום ספק בן אדם. כן? בן אדם זה השם של המשיח, בספר תהילים למשל. כן? ועל בן אדם אימצת לך. עכשיו מדובר על משיח בן יוסף. גם ביחזקאל, יש משהו משיחי ביחזקאל. כן, יחזקאל, תמיד הקדוש ברוך הוא קורא לו בן אדם, ואתה בן אדם, כך וכך. אם כך, המשימה היא לעבור מן האדם אל הבן אדם. אבל אנחנו כבר לא אדם. אבל אנחנו עוד לא בן אדם. אז אנחנו במתח של התהוות מתמדת. זה מה שנקרא החוויה הקיומית של, החוויה הקיומית של האדם של חוסר שלמות. כן? בבקשה, אדוני. אתה שואל למה התכוונתי כשאני אמרתי שקין היה צריך להיות המשיח? אני התכוונתי בדיוק למה שאני אמרתי, והוא שהוא צריך להצליח את ההיסטוריה. הוא צריך להצליח את ההיסטוריה, הוא צריך להיות הדגם האידיאלי של האדם הנוצר על ידי אדם. בוודאי. השאלה היא, מה בוחן את זה? מה שבוחן את יכולתו להיות אותו האדם זה האחווה. ואת זה אנחנו נבדוק כשנגיע לסיפור של האחים. בסדר? בבקשה.
אמרת
שאלה
זה פסל את הראשונים.
שאלה. אלה פסל את הראשונים, כן.
ויש גם רש"י במהלך הפרק שאומר שזה מילה מפרק של מידות שאתה רואה נדרשת, שזה פירוט של הראשונים. עושים שם באיזה מילה יש פה פסילה ובאיזה מילה יש פה פירוט.
אני לא קראתי את דבריך מתוך רש"י. כשתראה לי איפה רש"י אומר את זה, נוכל לדון. כשתמצא באופן מדויק את המקור, אז תביא אותו. בסדר? אני לא עורך עכשיו חיפושים באמצע שיעור. אז איפה היינו? אלה תולדות השמיים והארץ. עכשיו זה הרבה יותר מובן. המילה תולדות מופיעה בכתוב בערך 14 פעמים, או 14 פעמים. כן. היא מופיעה בשני מקומות בלבד, בכתיב מלא. תו וו, למת דלת, וו, תו. זה כתוב פעמיים. פעם ראשונה איפה?
פה.
נכון, באמת זה נכון. תולדות כתוב כאן מלא. איפה מצאנו תולדות מלא עוד פעם? אתה מנחש אברהם? לא נכון. תולדות יצחק, לא נכון. מה? אלה תולדות בני ישראל, אין פסוק כזה. יש אפשרות שאתם תחפשו בכל התנך כולו. יש אפשרות שנייה שאני אגיד לכם. כן, ברור. אז אני אגיד, אני פשוט חושב שזה יחסוך זמן. זה במגילת רות. במגילת רות, ואלה תולדות פרץ. ופרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד מה? בדיוק, השושלת המשיחית. השושלת המשיחית של דוד המלך, היא נקראת תולדות מלא. זה כל המקומות. עכשיו, יש מקומות שכתוב תולדות עם וו אחת, הוו הראשונה. יש מקומות שכתוב עם וו אחת השנייה, ויש מקום אחד שכתוב תולדות בלי שום וו. רמז בפרשת השבוע, שהיא פרשת חיי שרה. ואלה? מה שרה? אין פסוק תולדות שרה. אז יש שתי אפשרויות. יפה! ואלה תולדות ישמעאל, ששם כתוב, הוא שייך לתולדות, אבל באופן החסר יותר מכולם, ולכן שמה הוא בלי וב. בסדר? אבל יש לו תפקיד בתולדות. כלומר, כשקורה משהו משמעותי בהיסטוריה, התפתחות משמעותית, התורה משתמשת בביטוי תולדות, אחד הפעמים, תולדות ישמעאל, אבל חסר. בסדר? מה? אני לא מתכוון לשנות דעה ממה שאני אמרתי.
לא שמעת.
לא שמעת, יפה. אני אמרתי שכל פעם שקורה משהו משמעותי בהיסטוריה, בשינוי הזהות האנושית, התורה משתמשת בביטוי תולדות. נכון. נכון. אז כאן יש לנו, אם כן, האב טיפוס, אלה תולדות, השמיים והארץ, בהי ברעם. בהי ברעם, חזל אמרו, אל תקרא בהי ברעם. אלא באברהם. שבשביל אברהם נברא העולם. מעניין. כתוב בהי ברעם, מה אתה אומר לי באברהם? אלא יש פה רמז בכתוב, כן? שההי קטנה, זה סימן שאנחנו נסכל את האותיות, ואפשר לקרוא באברהם. כלומר, בשביל אברהם היה כדאי לברוא. אם יש אברהם. אין אברהם, חבל על כל הבריאה הזאת. אבל יש אברהם, אז כדאי לברוא. עכשיו, זה מסביר מדוע בחלק מהמזרח הרחוק, בהודו, הם נותנים את השם של מי, את השם של אברהם למי שברא את העולם. נכון? ככה זה בהינדואיזם. כן? הם נותנים את השם של אברהם למי שברא את העולם. מדוע? כי כאשר עובד אלילים מקבל את הידיעה שכתובה כאן, בשביל אברהם נברא העולם, זה מתרגם אצלו בתפיסה האלילית, אברהם ברא את העולם. בסדר? אנחנו צריכים להתרגל לזה שיש הרבה מאוד מושגים של היהדות שכאשר הם עוברים את המסך של העולם האלילי, הם מקבלים צורה קריקטורית, וזה מוליד למשל את הנצרות ועוד כמה דברים כאלה. כן? אז גם פה, בהודו, הם נותנים את שמו של אברהם למי שברא את העולם. מה? כן, בבקשה. סליחה, אמרת רשי על פסוק ח' ולא ציינת לרגע אחד באיזה פרק.
הפרק ב'.
הפרק ב', אתה תגיד, פרק ב', פסוק ח'. כן, אז מה כתוב שם?
אני אומר שמילה מדויקת בגלל שהתורה נדרשת כלל שלאחר מעשה הוא פרטו של הראשון.
נכון.
באיזה מידה יש פה פסילה של הראשונים ובאיזה מידה יש פה פירוט של הראשונים.
אבל אדוני היקר, אני מצטער, לא כתוב כאן אלה. כלומר, דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בלמד בית מידות, זה לגבי כלל ופרט, ולא לגבי אלה. בסדר? זה שתי דרשות שונות. אלה פסל את הראשונים, ויש לנו כלל שאין בכלל אלא מה שבפרט. בסדר? זה שני דברים שונים. זה שתי דרשות שונות. כלומר, רשי מביא את העיקרון של כל מקום שכתוב כלל, אחר כך יש פירוט, וחוץ מזה יש לנו את העיקרון שאלה פסל את הראשונים. זה שתי דרשות שונות. אם פסל את הראשונים, על זה הם יכולים לשמש ככלל לפרטים. על זה אני שואל אותך שאלה, למה התורה בכלל כתבה את הראשונים אם הם פסולים? אז זה אנחנו כבר הסברנו, שאף על פי שנפסלו הראשונים, הם משמשים למשהו. אלא מה? ההבדל הוא שזה בעצם אותו הדבר. פסל משהו בהם. דהיינו, עד עכשיו הבריאה באופן אנכי, ממעלה למטה. מכאן ואילך התורה, הבריאה היא באופן מאוזן. דרך ההיסטוריה התוכנית מתקיימת. אז זה שלמש ככלל, ופרט. כן, בבקשה.
אולי הכלל הזה תורת לגמרא ולמשנה.
אתה אומר שהמידות שהתורה שבכתב נדרשת בהם, זה טוב רק לגמרא. אתה אומר שכשהגמרא אומרת, כשהמחילתא אומרת על הפסוק, על הפסוקים שכתוב בהם אלה, שזה פסל את הראשונים, שהיא מתכוונת רק לפסוקים שבתלמוד שבהם כתוב אלה. אני מתקשה להבין את מה שאתה אומר. לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שמה שכתוב אלה פסל את הראשונים, זה נאמר רק אם המילה אלה מופיע במשנה או בגמרא. זה מה שאתה אומר? אבל זה קשה מאוד לקבל, כי אני לא ראיתי איפה כתוב במשנה או בגמרא המילה אלה. בדרך כלל, האמירה הזאת נאמרת על פסוקים. אם כן, זה נאמר על התורה שבכתב. ובכן, רבותיי, נמשיך. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. מה זה עשות? ההשלמה. כן, לפני כן הייתה בריאה, בראשית ברא, ועכשיו יש עשייה. עשייה זו ההשלמה, כן. אתה אומר שזה דומה גם ללוחות הברית. יש אלה הראשונים, הלוחות הראשונים, אחר כך נפסלו, אחר כך יש לוחות חדשים, נכון? זה נכון, זה באמת מתאים. כלומר, אנחנו רואים בכלל שזה מגמה בכללות התורה לתת לנו תמיד שתי גרסאות של אותו המעשה. הראשון אידיאלי ונפסל, והשני מציאותי ומתקבל. כן? זה מגמה כללית בכל התורה כולה, וזה בעצם מראה את הגיחוך שבהנחת יסוד של מבקרי המקרא. שמבקרי המקרא שמו לב שכל, הרבה פעמים בתורה יש סיפור כפול, והם הגיעו מזה למסקנה שיש פה שני מחברים, שתי השקפות, שהאורך לא שם לב שהוא מחבר שני סיפורים הופכיים זה לזה. והוא לא הבין שמדובר במגמה כללית של כל התנ"ך כולו, לספר כל דבר בשני מישורים. ובכן, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. יש פה גם חידוש נוסף. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה נקרא בשם אלוהים. מכאן ואילך הוא נקרא השם אלוהים, י' כ' ו' כ' אלוהים. יש פה שיתוף בין שם הוויה לבין שם אלוהים. מה ההבדל בין שניהם? אלוהים הוא מי שבורא את העולם, נכון? איך אני יודע? איך אני יודע שאלוהים זה מי שבורא את העולם? כי זה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, יש אלוהים הוא אלוהי הטבע. אבל ברגע שישנה שותפות של האדם, האדם איננו באופן מוחלט חלק מן הטבע. יש באדם חלק טבעי, ויש באדם חלק שהוא לא טבעי, הוא אישיותי. כלומר, האדם הוא לא רק אובייקט, האדם הוא גם סובייקט, הוא גם אישיות. בתור אישיות, הקדוש ברוך הוא אלוהי האדם, הוא יוד כ' וו כ'. ובתור חלק מן הטבע, הקדוש ברוך הוא מופיע כאלוהים של האדם. אז הוא גם השם וגם אלוהים. מה שמבטא את הדואליות שמצאנו בתוך האדם, בין הממד הטבעי לממד המוסרי. זה מסביר את הביטוי, וזה מתוך כך אפשר גם להבין ארץ ושמיים, כאילו במקום שמן השמיים מגיעים אל הארץ, מן הארץ מגיעים אל השמיים. עד כאן להיום. שלום.